טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה אתם נחשפים לסודות ההצלחה של האנשים שעשו את זה ובענק, ובעצם לקחו את תחום עיסוקם עד הסוף. והיום אני מארח בפודקאסט את ראובן קייקוב, דוד שלי, במקרה ככה יצא. אז ראובן, שלום, איזה כיף ואיזה התרגשות לארח אותך פה.
שלום, שלום, אני מתרגש כמוך בדיוק.
איזה מגניב. אז חבר'ה, אני לא הבאתי את ראובן לפה רק בגלל פרוטקציות משפחה. הבאתי את ראובן לפה כי אתה בעיניים שלי בן אדם שבאמת לקח את החיים שלו לכיוון מסוים עד הסוף. וכל שישי וכל ארוחה וכל חג שאנחנו יושבים סביב השולחן ואתה מספר דברי תורה וחוכמה, אני מרותק לכיסא וקשה לרתק אותי שעות ככה. ואני חושב שכולם צריכים להיחשף אליך פה ולהכיר אותך ולדעת עליך קצת יותר, גם בגלל השינויים שאתה עשית בחיים שלך, גם בשביל התמודדות שעברת בשנים האחרונות, ובכל זאת האמונה שלך היא בשמיים נקרא לזה, ואני מת לדבר איתך על הכל וככה, שגם תספר על עצמך רגע, תציג את עצמך שיכירו קודם כל.
אז קודם כל אני מאוד שמח להגיע לכאן, להיות באולפן כזה יפה ומושקע. אז אני אציג את עצמי, כמו שכבר הציג אותי שחר, אני דוד שלו, ואת שחר אני מכיר משחר ילדותו, ושחר בכלל יש לו גם סיפור מעניין לכשעצמו, אבל אני אספר קצת על עצמי. אני נולדתי בבית לא דתי, בית חילוני ממוצע, לא כופר חס ושלום במשהו, אבל בית חילוני גמור.
בית יהודי רגיל.
בית יהודי רגיל, וכמובן שלמדנו רגיל, תיכון, והתגייסנו לצה"ל. התפנית שהייתה הייתה בעצם מיד אחרי סיומי את שירותי הצבאי, התחלתי לחקור. אני מטבעי מאוד סקרן ומאוד מחפש מהות בחיים. והרגשתי קצת איזשהו סוג של רקנות, וחיפשתי וחיפשתי עד שמצאתי את עצמי איפשהו בתוך היהדות, ברוך השם. היום אני מתעסק בעולם החינוך, אני מחנך כיתה ח' בתלמוד תורה מאוד גדול, בית ספר מאוד גדול בנתניה. אני יועץ חינוכי במקצועי, בעל תואר שני בחינוך, ובמקביל אני גם מנהל בית ספר של בנות מאוד מאוד גדול, שמונה כמעט 600 בנות.
טורף.
כן, סבא לנכדים מספר לא קטן.
אני אפילו לא יודע.
לבלות גילי הצעיר.
אני אפילו לא יודע כמה.
כן, מעל 10.
כל פעם יש עוד ברית כזה. של מי הפעם? של זה, אוקיי, לא ידעתי שיש להם. אני כל פעם מתעדכן ככה בדילי. טוב, נו.
זהו, פחות או יותר ככה, זה מה שאני. וזהו.
מדהים. אז תראה, קודם כל, אני חושב שהסיבה שגם הבאתי אותך לפה זה כי, תראה, מדברים המון בעולם ההתפתחות האישית ובעולם העסקים, על כל מה שקשור גם באמונה ורוחניות. זאת אומרת, מדברים גם על הפן הבריאותי, כלכלי, זוגי, אישי, בין אישי, אבל מדברים גם המון על העניין של אמונה. וזה מאוד ניכר שאתה רואה אנשים שמגיעים מאוד מאוד רחוק עם ההצלחה שלהם, זה אנשים שהייתה להם את האמונה הכי גדולה, בין אם זה בעצמם, בין אם זה בחלום שלהם, בין אם זה אמונה גם בשליחות כלשהי, או אפילו באלוהים וכבודו בעצמו, ובין אם זה, אתה יודע, ואני ראיתי גם את האנשים שהם לא, שהם זאת אומרת לא מאמינים עד הסוף, והם נתקעים. הם נשארים באיזשהו מקום ככה, בינוני יותר, אפילו סובלים יותר, ובאיזשהו מקום אתה רואה, כאילו אנשים עם אמונה זה אנשים שזכו, בין אם זה אנשים שמאמינים ממש ברמה של דתיים, ובין אם זה אנשים שמאמינים, אתה יודע, בדבר שעוזר להם, ויש אנשים שהאמונה שלהם מאוד חלשה, ואתה רואה את זה, הם יותר מתמודדים, יותר קשה להם, הם יותר נוטים גם לקורבנות, לחיים רעים, קשים, אנשים רעים, אנשים קשים, עשו לי בילדות, פעם, ההורים שלי, הבת זוג עזבה אותי, ואני רואה איזשהו קשר עכשיו אגב, כל פעם שיש לי שאלה, שאני לא יודע לתת את התשובה, אני ישר שואל או את רובן, או את דוד השני שלי, שלום. ששניהם מביאים את התשובות מהקבלה והיהדות. אז תמיד שיש לי שאלה טובה, אני תמיד שואל אותם, אני לא פונה לשום מנטור, כי אין להם את התשובות לשאלות האלה. אם אני רוצה תשובות עמוקות, אני הולך כבר לרבנים ואנשים גדולים.
טוב, כשבאים לדבר על אמונה בכלל, אז כן. זה מתחלק לשני חלקים.
כן.
בחלק הראשון, אין שום אדם בעולם שלא מאמין. אני תכף אסביר את עצמי, למה אני מתכוון.
כן.
אז בחלק הזה של האמונה, כולם מאמינים. גויים, יהודים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. בחלק השני זה קצת יותר מורכב, אני תכף אתייחס לחלק השני. Mm-hmm. מה אני מתכוון בחלק הראשון שכולם מאמינים? בעצם, כשאתה הולך לרופא, יש לך איזושהי בעיה, והוא מאבחן אותך, אתה מאמין שהרופא הזה שהוא למד רפואה, שהוא מאבחן נכון. ולכן אתה גם מסכים לקבל את הטיפול שהוא מציע לך. כי זה נובע מתוך אמונה שאתה מאמין לאותו אדם שנתן את האבחון הנכון.
כן.
לדוגמה נוספת, אדם שנוסע בכביש ומגיע לצומת ויש לו ירוק, הוא ממשיך לנסוע, נכון?
נכון.
למה הוא ממשיך לנסוע? אולי שם הרמזור מקולקל והוא גם על ירוק.
נכון.
ואז תהיה פה תאונה.
נכון.
לא, אבל הוא מאמין, מה הוא מאמין? ששם זה אדום.
נכון.
לכן הוא ממשיך לנסוע. זאת אומרת שפה כולם מאמינים. כי אם לא נאמין, לא נוכל לחיות.
נכון.
זה סוג של אמונה שכולם מאמינים. ולאורך כל הדרך, אם אתה תבחן את עצמך, אתה תראה שאתה מאמין. למשל, אתה עכשיו לוקח איזשהו פציינט לעבודה. הוא מאמין שאתה איש מקצוע. Mm-hmm. ולכן הוא לוקח את העצות שלך ועובד איתם. כי הוא, זה בא מתוך אמונה.
נכון.
בלי אמונה, אין חיים. זה החלק הראשון. וזה כולם, mm-hmm. כי בלי זה לא נוכל לחיות. חלק השני הוא קצת יותר מורכב, וזה לא כולם. רוב העולם מאמין שיש בורא לעולם. אם זה יהדות, אם זה נצרות, ואם זה אסלאם. אני לוקח את שלושת הדתות הגדולות, שזה בעצם רוב העולם, כולם מאמינים שיש בורא עולם. כולם. רק מה? יש הבדלים, אבל בורא עולם יש לכולם. אז האסלאם ודאי שמאמין בבורא עולם, הם צועקים אללה ואכבר כל הזמן, ובשם אללה ואכבר הם גם רוצחים וכולי. כן. סוג של אמונה, אמנם לא נכון. חיובי, אלא שלילי, אבל
כן. סוג אגב, של חשוב אמונה. רק לציין שזה מיעוט שעושים את הבלגן והורסים את השם הטוב לכולם, כי אני חושב שהמאמינים, באמת מאמינים, נכון. הגדולים גם באסלאם, זה אנשים טובים, אנשים שרוצים שלום. אתה מבין?
נכון.
הם רק מאמינים פשוט באמונה אחרת משלנו, כן. היהודים.
ופה זה הסוג השני של האמונה, וגם פה זה מתחלק לתת חלק, תת, קבוצות. אז יש כאלה שמאמינים, כמו שאתה הצגת את זה גם מקודם, עם אמונה חלשה.
כן.
הוא מאמין שיש בורא לעולם, אבל זהו, בזה זה נגמר, זה לא מחייב כלום, אני לא חייב שום דבר. ולא תמיד אותו בורא עולם יודע בדיוק מה אני עושה וכמה הוא משפיע לי על החיים. אני רוצה לדבר דווקא על החלק של אלה שמאמינים מאוד. אלה שמאמינים מאוד, אני מדבר לאו דווקא על הציבור ששומרים תורה מצוות. גם בתוך הציבור הזה לא כולם מאמינים בדרגה גבוהה. למה אני מתכוון? כי אם אדם עכשיו נוסע למשל, יש לו נסיעה בכביש ויש פקק. פקק בכביש. והוא מתעצבן. אז הוא בעל אמונה מאוד קטנה, כי הוא מאמין שהפקק נוצר מאיזושהי בעיה בדרך. הוא לא מאמין שזה נבע מכוח עליון. וכשזה נובע מכוח עליון, לאדם אין שליטה על זה. Mm-hmm. זה לא בשליטה שלך. אתה לא יכול לעשות כלום. כשאתה בא עם אמונה כזאת שזה מכוח עליון, אין לך מה לכעוס. אין לך מה להיות עצוב מזה. הפוך. אתה צריך לדעת שכל עקבה לטובה. ויש על זה המון סיפורים, כל כך המון סיפורים, על אחד שהתעכב מזה הוא ניצל. סתם דוגמה לסיפור ששמעתי. כולם יודעים ש... אני חושב בשנת 2011 היה את האסון הגדול במגדלי התאומים.
נכון.
2011.
9-11, נכון? כן. ספטמבר
ב-2011. ובאותו זמן, עוד לפני שנפלו מגדלי התאומים, אחד היהודים היה... צריך להגיע לטיסה שם, תוך טיסה פנימית באמריקה, וכשהוא הגיע והוא נכנס כבר למטוס, הוא נזכר שהוא שכח את התפילין שלו בלובי. עכשיו, הוא לא יכול לעזוב את התפילין שלו ולסוע. אז הוא אמר לקברנית או לסדרן שם, אני חייב ללכת לקחת את התפילין. הוא אמר לו, אדוני, אם אתה יורד מהמטוס, המטוס נוסע, אנחנו לא מחכים. אז היה לו לבחור בין לעזוב את הטיסה ולקחת את התפילין, או שפשוט לעזוב את התפילין. אבל הוא החליט שהוא יורד מהטיסה, הוא לוקח את התפילין. ומסתבר שהטיסה הזו, זו הייתה הטיסה שנתקעה הראשונה באותו בניין במגדלי התאומים. אז הוא ניצל, זאת אומרת, מצד אחד באותו רגע הוא היה, אם הוא לא היה בעל אמונה, הוא היה כועס.
נכון.
פספסתי טיסה, בטוח שהטיסה עולה כסף, זה לא חינם, וחבל, ואתה יודע, אתה מתחיל להשתגע. אבל כשאתה שומע, ממש דקות ספורות אחר כך, שהמטוס הזה בעצם הוא התפוצץ וכל הנוסעים מתו, אתה אומר, וואו, איזה מזל ששכחתי את התפילין. אז ככה זה כל החיים שלנו. אנחנו מאמינים שכל הקווה היא לטובה. לא תמיד אתה מבין למה, לא תמיד אתה רואה את התוצאות אחר כך, אבל ברור שזה כל הקווה לטובה. וכשאדם חי בצורה הזאת, הוא יכול לעבור את כל המשברים בחיים. את כל המשברים בחיים. גם משברים קשים. ואתה הצגת את זה מקודם, אני לא יודע אם הקהל הבין אותך.
נכון, אפרופו משברים קשים.
כן, אתה אמרת את זה
נכון,
ככה.
רמזתי.
ברמיזה, שעד לפני שנתיים אני חליתי במחלה הידועה, מחלת הסרטן, ואני מאוד שמח שנכנסתי למחלה שמח. זה לא מובן מאליו. אתה יודע, שאתה יושב במחלקה האונקולוגית בתל השומר, אתה רואה הרבה מקרים. ולא רק שאתה חווה את המקרים שאתה רואה שם, אלא אתה פתאום חווה דברים שלא חווית קודם. החבר חדר שלך שהיה איתך, פתאום נפטר למחרת. והחבר האחר מהחדר השני נפטר אחרי שבוע. אתה חווה טראומות לא קלות, תוך כדי שאתה מאושפז.
ועוד אתה בן אדם הכי חברותי שיש, הכי מתחבר שיש.
בדיוק, ואתה אומר לעצמך, בוא נזוג, אוטוטו הולך להגיע גם אליי אולי. לא יודע. אבל כשיש לך אמונה, זה לא מפחיד אותך בכלל. וזה מה שהיה. אני פשוט הייתי שר שירים כל היום שם באונקולוגיה.
איזה קטע.
אתה מכיר את הליצנים שמגיעים לבית החולים?
מכיר, כן.
הייתי מצחיק אותם.
אתה היית מצחיק את הליצנים?
הייתי מצחיק את הליצנים.
נראה לי, הם היו בדיכאון כבר מליצנים.
לא, הם היו אומרים לי, תשמע, אתה צריך להיות ליצן רפואי.
וואו, איזה שאיפה.
כן, אבל זה בא מתוך אמונה. והאמונה זה הכלי לריפוי.
כן.
זה מה שאנשים לא יודעים. כשאתה מאמין, אז אתה בעצם לא עצוב, אלא אתה שמח. כשאתה שמח, אין לך מרפא יותר גדול מהשמחה. לא סתם, ברפואה הבינו, כמובן אחרי כמה מחקרים, שליצן רפואי זה דבר מאוד חשוב בתוך בית החולים. כי כשאתה בא ומשמח את החולה, המחלה שיש לו מתרפאת יותר מהר. זה בדוק.
כן.
מדעית.
נכון.
אצלנו זה כתוב בכתובים. כתוב את זה במשלי מפורש, שהאדם שרוחו נחאה, זאת אומרת שהוא בדיכאון, המחלה משתלטת עליו. אבל אם הוא שמח, הוא מתרפא. עד כדי כך.
וואו.
וכל זה נובע מתוך אמונה עמוקה.
אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי לצורך העניין, כשאני מדבר עם לקוחות, שאתה יודע, לצורך העניין עכשיו רוצים לפתוח עסק, ויש להם פחדים, המון המון פחדים, או טראומות. אפילו פעם אבא שלו פתח עסק ונפל, או שהוא ראה חבר נופל, או שהוא מאוד מפחד לטעות, כי הוא בא מבית כזה שמלכה אותו על כל דבר. בכל זאת, מתמודדים עם דברים מסוימים. ואני, התפקיד שלי, כמנטור, כמלווה עסקי, כמישהו שמעביר הרצאות על במות, זה לעזור לבן אדם לבוא ולקבל עזרה. זאת אומרת, אני צריך להחדיר בו את האמונה שלי. אני יודע שזה עובד, אני יודע מה אני עושה, ואני מאמין גם בלהילחם בכל הכוח על המטרות שלך ולהשיג אותם. זה ככה חונכתי גם, ככה גדלתי. כשאני רואה בן אדם שהאמונה, יש לו אמונה חלשה שמכניעה אותו, אז אני מאוד 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 דואג לעשות הכל כדי להעביר לו את המסר הזה, שאני מנסה בעצם להסביר לו, אני אומר, תקשיב, מה, זה, הרגע, זה הדבר היחידי שאתה לא קולט. כל מה שאתה משוכנע לגביו, שיקרה, שזה לא יעבוד שאתה אומר לי, אתה צודק? אני אומר לו, אתה צודק? אתה כל כך מאמין בזה, שאתה מייצר את זה. אמרתי לו, זה מה שאתה מפספס. ואני יודע שזה אולי נשמע הזוי. אבל האמת היא, שאם אתה רק תבחר לשנות את האמונה שלך, זה הרגע שבו אתה כבר מתחיל לייצר שינוי. אתה מבין? ועכשיו אני צריך לעזור להם להבין גם למה זה נכון.
אני רוצה לומר לך, שקודם כל מי שבא לקבל ייעוץ ממך, הוא כבר צריך להיות בטוח שהוא הולך להצליח. זה פשוט לי.
למה אתה אומר את זה?
כי אני יודע איזה הצלחות אתה עושה בתחום הזה של לנפץ את תקרת ה... אבל אני רוצה קצת לחדד את העניין הזה.
כן, דבר אליי.
כשאנחנו באים ומסתכלים לפני 300 שנה על העולם, היית מאמין שאדם ידרך על הירח? מי היה מאמין?
לא, אף אחד לא היה מאמין.
אף אחד לא היה מאמין.
זה כאילו היה עזור בכלל לדמיין את זה.
אני מדבר על תקופה שעוד לא היו מטוסים, לפני 300 שנה לא היו מטוסים אפילו.
וואו.
ובכל זאת, האדם האמין שהוא יגיע, ומתוך האמונה הזאת, הוא הצליח להגיע לירח, והיום עוד חושבים להגיע למאדים. כל זה בא רק מתוך אמונה. כי בלי אמונה שתצליח, אתה לא תגיע לאף מקום. זאת אומרת שהבסיס, להתחיל עם זה, עם כל משימה, אם זה בתחום העסקים, אם זה בתחום, בכל תחום, זה אמונה. בלי אמונה, אי אפשר להתקדם הלאה.
אתה בעצם אומר שהאמונה, זה בעצם הבסיס להכל, גם לפי היהדות והקבלה.
בהחלט.
אז בעצם כשאני בא ואני מסביר לאנשים על אמונה, ועל לשנות את מערכת האמונות שלך, ועל לעשות עבודה פנימית, אני בעצם אומר משהו שאמרו לפני יותר מ-3,000 שנה.
נכון, ממש ככה.
אוקיי, תן לי עוד משהו שמדבר על אמונה, ככה ממה שאתה מכיר, משהו שמדבר על אמונה, על החשיבות של האמונה, על, אתה יודע, אתה סיפרת לי אז איזה משהו על המקל, נכון?
כן.
אז יש... תספר את הסיפור הזה, כי אני חושב שהוא ממחיש בצורה מאוד טובה גם, כי אנשים המון המון המון, אני חושב שהמקור לזה זה שבן אדם מרגיש במהות שלו לבד. הוא מרגיש לבד, הכל זה הוא מול העולם, העולם מולו, והוא מסתכל על עצמו כאינדיבידואל, במקום להסתכל על עצמו כחלק מתוך מערכת ענקית. ואני חושב שזה המקור, לדעתי, בעיניים שלי, לכל הסבל של הבן אדם. כי אם הוא חושב שזה הוא, מול העולם, ושכל דבר שקורה, קורה לו, אז הוא יסבול. אבל אם הוא מבין שזה לא קורה לו, שזה קורה באופן כללי, והוא חלק מהעניין, ואולי זה גם ללמד אותו איזשהו שיעור, אולי אפילו לפתח אותו, אז מן הסתם גם הפעולות שלו השתנו, כי הוא לא ייקח את זה למקום השלילי, הוא לא ייקח את זה למקום של דכדוך. נכון?
כמו שאמרתי מקודם, אנחנו, האנשים המאמינים,
אתה יכול להגיד דתיים, זה לא מילת גנאי.
אני לא אוהב להשתמש במילה דתי, אני אוהב להשתמש במילה שומר מצוות.
שומר מצוות.
כן. שומר מצוות זה כי כולנו שומרי מצוות.
כן.
גם אלה שחושבים שהם לא, הם כן. עצם זה שהם גרים בארץ ישראל, הוא כבר מקיים מצווה מאוד חשובה, שהוא גר בארץ ישראל. זאת מצווה אחת מהתרי"ג המצוות.
וואו.
אבל אני...
לא ידעתי את זה אגב.
כן, ברור.
מעניין.
עכשיו, אנחנו, האנשים המאמינים, מאמינים גם בהשגחה פרטית. מה זאת אומרת? שהכל מושגח מאותו כוח עליון שנקרא הקדוש ברוך הוא, אלוקים, איך שתקרא לו, והוא בעצם מנהל את כל המערכת הזאת בעולם. עכשיו, אנחנו, היהדות גם אומרת שהאדם הוא עולם קטן. אל תזלזל בעצמך, אף פעם. אלא תמיד תאמר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שהיה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם בשבילי. רק בשבילי.
וואו.
זה מצד אחד. אבל מצד שני, אתה צריך גם לדעת שאנוכי עפר ואפר. מצד אחד, בשבילי נברא העולם, זה כאילו מנפח אותך.
כן, אגו.
אבל מצד שני, אל תשכח שאתה אפר ואפר. עם שתי האמרות האלה אתה צריך לחיות את החיים שלך. כל הזמן, לאורך כל הדרך. וכשאתה נתקל בקשיים, אתה צריך לדעת שמי שמאמין, שאת השיר הזה לא מפחד,
כן.
זה לא רק שיר. זה דרך חיים. ככל שאתה מאמין יותר, אתה פחות מפחד.
נכון.
ככל שאתה מאמין פחות, אתה יותר מפחד. זה מין...
נכון. זה נכון, זה נכון, זה נכון. אגב, זה מעניין, כי זה פוגש אותי בהרבה דברים בחיים. אתה יודע, הפחד זה לא כיף. אף פעם. זה משתק, זה מכביד, זה מאמיס. אף אחד לא רוצה לפחד. זה אפילו יכול לגרום לך לפעמים להתנהג בצורה לא רציונלית. אוקיי? ואתה יודע, אנשים מתמודדים עם פחדים, מתמודדים עם פחדים, והם נותנים להם המון תוקף. כאילו באיזשהו מקום, הפחד אפילו מעניק להם משמעות. אתה מסכים עם מה שאני אומר?
ברור. תראה, כשסיפרתי שהייתי באונקולוגית לפני שנתיים, אז שלחו לי מטעם עזר מציון.
מה זה אגב מחלקה אונקולוגית? מה זה אומר בהגדרה?
חולה סרטן.
חולה סרטן.
אונקולוגיה זה חולה סרטן.
אוקיי.
והם שולחים את מין, כל מיני אנשים, אנשי מקצוע, לדובב את האנשים. זה משהו שנמצא בתוך מערכת בית החולים. משהו קבוע. בכדי שאדם לא ייכנס לדכדוך ולפחדים ולזה, יש מישהו שבא לחזק אותו.
אה, וואו, כמו מנטור?
כן, ממש ככה, כמו מנטור.
וואלה, אז בבתי חולים יש מנטורים.
כן.
לא ידעתי את זה, ידעתי שיש ליצנים רפואיים.
חוץ מליצנים רפואיים, יש גם את המנטורים האלה שבאים לחזק.
וואו, מגניב.
וכשהגיעה אליי אותה אחת לחזק אותי, הייתה לנו שיחה די ארוכה, והיא אמרה לי בסוף השיחה, תשמע, אני באתי לחזק אותך ויצאתי מחוזקת ממך.
בדיוק מה שחשבתי שיקרה.
כן, כי... כי אני, שוב, אני אחזור על זה. הייתי עם ים של אמונה באותו זמן, כי אני מאוד שכלי. מה אני מתכוון? אני אמרתי, אם אני אתחיל לפחד, מה זה ייתן לי? שכלית, בוא נחשוב על זה רגע.
נכון.
אתה מפחד, נו, ואז מה?
נכון.
לאיפה זה יביא אותך? הפוך.
נכון.
תתנהג בדיוק הפוך מה שאתה חושב. ומה שהמצב מחייב אותך להיות שם. כאילו, אתה במצב של כאילו אולי... של אבדון? לא. תחשוב הפוך. לא יקרה לי כלום, הכל יהיה בסדר, אני שמח. הכל טוב. גם במצב הזה הכל טוב. כשאני דיברתי איתה על זה, אמרתי, תשמע, אני באתי לפה לחזק אותך, יצאתי מחוזקת, ולמחרת הביאה לי איזה ספר מתנה, ככה, שכאילו, עשיתי משהו בשבילה, אז בוא, תקבל מתנה.
כן.
וזה מה שאני רוצה לומר. תמיד צריך לבחון את הדברים בצורה הזאת. פעם ראיתי איזה סרטון של איזה הודי, ואהבתי את מה שהוא אמר, ושוב פעם, זה מעוגן אצלנו גם ביהדות. אם יש לך בעיה, אתה לא צריך לדאוג. למה? כי ממה נפשך? אם אתה יכול לפתור את הבעיה, אז תפתור אותה. אם אתה לא יכול, אז למה לדאוג? כאילו, אתה לא יכול לפתור.
כן.
אז אין מקום לדאגה.
בדיוק.
ממה נפשך אין מקום לדאגה? אם אתה יכול לפתור, תפתור, אז למה אתה דואג? תפתור את הבעיה וזהו.
נכון.
אם אתה לא יכול, בלב הכי אתה לא יכול, אז למה אתה לדאוג?
נכון.
וזה מה שמוביל אותי כל הזמן. דאגה זה לא שייך אלינו. אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי, ואני יודע שאבא אוהב את הבן שלו, וכל מה שהוא עושה זה לטובתך, רק אתה לא מבין. בסדר.
וואו.
אתה לא מבין. אבל, אתן לך דוגמה למה שאני מתכוון. מטאפורה, כן? תאר לך, שחר, אתה הולך ברחוב, ואתה קרטיסט, דן עשר. אין מי שיכול לעמוד מולך. אתה שומע צרחות מאיזה בניין, בוקעות צרחות של איזו אישה, שבמצוקה. אתה מכיר את עצמך, אתה יודע שאתה יכול להושיע אותה. אתה... נכנס לתוך הבניין במהירות, מזהה מאיפה בוקע הכל, באיזה דלת, בביתת קראטה פורץ את הדלת כי הייתה נעולה, ואתה לא פחות ולא יותר רואה בן אדם עם סכין, רוצה לחתוך את האישה.
ווא.
אתה קופץ עליו במכת קראטה שלמדת, ומחסל אותו במקום, ומציל את האישה. אחרי כמה רגעים אתה רואה שבאה האחות אומרת לך, תגיד לי מה אתה השתגעת? מה עשית? אז אתה אומר, מה זאת אומרת מה עשיתי? הצלתי את האישה הזאת. אז היא אומרת לך, תצא החוצה רגע, תסתכל על הדלת, כתוב חדר ניתוחים. מה יש לך? הרגת את הרופא.
וואי.
מה אני רוצה לומר?
כן.
זה החיים שלנו.
כן.
לפעמים אתה רואה דבר שהוא מכאיב מאוד, ואתה אומר, למה? אצלנו ביהודות אומרים, למה? יאמרו הגויים. יהודי לא שואל למה. יהודי מקבל את המצב איכשהו, והוא מאמין שזה לטובתו. לא תמיד הוא מבין למה. לרוב הוא לא מבין למה.
נכון.
אבל זה ודאי לטובתו, רק חסר לו את השלט הזה של חדר ניתוחים. זה הפרט שחסר לו להבין למה זה לטובתו ולא
כן.
לרעתו. זאת אומרת שבעצם אני רוצה לומר שכל צרה שלא תבוא, זה לטובתך, ואתה צריך להאמין שזה לטובתך, אז אתה תצלח את זה בקלות.
וואו, אז קודם כל, אתה אומר בעצם, קודם כל, מבחינת אמונה, דבר ראשון, אמונה גבוהה. תאמין שהכל לטובה, תחשוב חיובי, דווקא אם יש ממה לפחד.
תחשוב טוב, יהיה טוב.
כן, כל הסלוגנים האלה דווקא עושה שהם נכונים. אתה מבין? אז דווקא אם תחשוב חיובי, דווקא במצב הכי קשה, זה יעזור לך לפתור את המצב הקשה. זאת אומרת, זה אפילו דבר שהוא פרקטי. לחלוטין פרקטי.
אני רק רוצה לתקן, זה לא רק סלוגן, זאת מציאות שאתה יוצר. זה משהו מדהים.
כן, כן.
לפי הקבלה, אם אתה חושב טוב, אתה מייצר אווירה מציאותית טובה.
איך בקבלה זה מסבירים את זה? מה הם אומרים בקבלה?
אני לא יוכל להיכנס לכל עומק של הדברים, אבל
כן, אגב, זה לא
יכול,
זה לא איזה ניסיון להחזיר פה אנשים בתשובה.
ודאי שלא.
אגב, מי שרוצה מוזמן. עכשיו, אני רק אומר שהמהות של אמונות היא כי ככה המוח שלנו עובד, זה לא קשור לשום דבר. לא קשור לדעת, לא קשור לשום דבר, זה קשור לזה שככה אנחנו בנויים. נכון? אז כשאתה מאוד מאמין, תיקח את זה, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רק רוצה, זה יעזור לך.
אני רק רוצה,
בין אם זה משהו עליון, נכון?
למה התכוונתי? אם אתה חושב על מישהו מחשבה חיובית, אתה יכול לשנות את המחשבה שלו כלפיך.
כן, 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 בדיוק.
אתה יוצר מציאות. זה משהו רוחני שהוא לא כל כך מובן, אבל אתה יכול להשפיע, ולכן חשוב להיות שמח כל הזמן. כי כשאתה שמח, אתה יוצר אווירה בסביבה שלך טובה, חיובית, שמחה.
הבנתי אותך. אז לפי מה שאתה אומר, אם אני מאמין בטוב, אני גורם למציאות שלי להשתנות.
בדיוק. בדיוק זאת הנקודה. אתה יכול, לכן, למשל אם באים לקבל איזושהי עצה מהמנטור שחר קייקוב, והוא נותן איזושהי עצה, ואתה לא יודע, אתה הולך עם זה עם המון חששות. תאמין שזה יהיה טוב, אתה תיצור מציאות של טוב, ואתה תצליח.
מטורף.
זה הנקודה שאני בעצם רוצה להעביר פה. כן.
אז למה לדעתך בכל זאת אנשים כל כך רוצים להחזיק באמונות השליליות? למה לדעתך?
זו שאלת המיליון.
וזה נקרא יצר הרע? מה? שדים? מה זה?
לכן צריך להיות גם מנטור לחזק אמונות.
כן.
כשאדם הוא בעל אמונה גדולה, זה לא משנה איפה הוא נמצא. הוא תמיד יסתדר, הוא תמיד יצליח אפילו, כי יש לו אמונה חזקה. ועם האמונה הזאת, אתה יודע שעם אמונה, כמו שאמרתי מקודם, אדם מגיע גם לחלל.
נכון.
אדם יכול להגיע לדברים שהם מעל המציאות שלו.
כן.
וזה בדרך אמונה. וזו הסיבה שמעטים מנצחים גם את הרבים.
וואו, לגמרי, נכון. אתה יודע שחשבתי על זה? הרבה מדברים שקרו בהיסטוריה, גם של היהודים וגם של עוד עמים, המעטים ניצחו את הרבים, כי המעטים היו באמונה מאוד מאוד חזקה וגם מאוד הומוגנית. הם כולם בדיוק, היו יד אחת.
בדיוק. זו הנקודה. וזהו. כשאדם הוא בעל אמונה,
אז לפי מה שאתה אומר, זה שיש לו את האמונה הגדולה יותר, מכתיב את המציאות.
בדיוק. ממש כך.
אז מה שאתה בעצם אומר, זה שאם מישהו חושב שלילי לגבי עצמו, הוא מכתיב את המציאות של עצמו, ואחרי זה מתלונן, ומאשים את כל העולם, ומאשים עדיין...
כתוב אצלנו בכתובים, את אשר יגורתי, בא לי. מה זה?
מה זה?
מה שחשבתי לא טוב, בא לי.
אוקיי,
וואו. אם אני חושב חשיבה שלילית, אני פותח עסק, אני לא אצליח, אז אני לא אצליח. אתה בעצם מכתיב לעצמך את, כן. את אי ההצלחה.
כן.
אבל אם אתה פותח עסק, או לא משנה, לא עסק, איזה תפקיד שקיבלת בשום מקום, ואתה מאמין שאתה תצליח בגדול, ההצלחה קרובה מאוד.
יו.
זאת המציאות שאתה יוצר אותה בעצמך, עם המחשבות שלך.
איזה טירוף.
זה את אשר יגורתי בא לי. אדם שמפחד, למשל, שהוא ייפול, הוא ייפול. הוא מפחד כשהוא יורד במדרגות שאולי אני ייפול, בסופו של דבר הוא ייפול. כי זאת מציאות שהוא יוצר אותה בעצמו.
טורף.
זה הנקודה פה.
זאת אומרת שהפחד זה הדבר המסוכן דווקא. עוד. הפחד הוא מסוכן, שזה אמור להזיר אותנו מסכנה, שזה הקטע. ובן אדם שמאמין משהו, מייצר את זה. זאת אומרת, אם אתה אומר לעצמך, לא, אני לא אצליח, מי מבטיח לי שזה יעבוד לי, וואו, איך אני אחזיר את הכסף, מה אני אעשה, נכון? כל מיני פחדים. אז בעצם רוב הסיכויים שזה מה שיקרה, זאת אומרת, אתה אשכרה, בזה שאתה אומר את זה, אתה ממשיך לייצר את זה, אבל אם אתה תגיד, שום דבר, פח, מחליף דיסקט, ואתה תתחיל לחשוב חיובי, אתה תתחיל לגלגל את הגלגל בכיוון ההפוך, לכיוון הטוב.
בדיוק.
זה מעניין, אז אני עדיין מנסה להבין, למה בכל זאת אנשים לפעמים נאבקים אפילו, אני לא, אני אומר לך, המצב שלי רע, 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 ממש,
הוא ימשיך להיות
ממש
רע.
ממש נאבקים על זה.
הוא ימשיך להיות רע,
כן,
עד אבל... שהם יחליפו את הדיסקט.
אבל למה, למה, למה הם כל כך מתעקשים שהמצב רע ומשכנעים את עצמם בכל כוחם, שמצבם כל כך רע, כשברור שזה גם מה שמייצר להם את המצב לעוד יותר רע.
הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים את החוכמה הזאת. שים משקפיים ורודות, תסתכל על העולם, על החצי כוס המלאה, לא, אלה אנשים שמסתכלים תמיד על החצי כוס הריקה. תתחיל להסתכל על החצי כוס המלאה. ותמיד אני, כשקורה לי משהו, אני תמיד מחפש את החיובי שבדבר.
תשמע, אתה עברת... אתם לא חושב שאתם מבינים מה זה. הוא אומר את זה אמנם עכשיו בחיוך, אבל להיות במחלקה אנקולוגית עם חברים שלך, ודוד שלי זה בן אדם הכי חברותי שיכול להיות, זה בן אדם שמפתח קשרים לשנים קדימה עם אנשים. הרבה מאוד אנשים גם מכירים אותך. לראות את החברים שלך במחלקה, הולכים אחד אחרי השני, זה כבר משהו בפני עצמו, קושי בפני עצמו. לא להיות בטוח שזה תכף בא אליך, זה קושי בפני עצמו. כאילו דווקא במקומות האלה אתה נבחן, הכי הרבה.
שם אתה נבחן.
כי זה לא כזה קשה להאמין כשהכל טוב. אני חושב שהרבה אנשים מתבלבלים בחלק הזה, אתה יודע. הם אומרים, נראה לי, הם חושבים שכשטוב לך, אז יהיה בטח אתה תאמין. לא. לא. כשהכי גרוע והכי רע לך, אם שם אתה מאמין שיהיה טוב, אז האמונה שלך באמת חזקה.
אני לא מזמן שמעתי איזה אדם אחד, אני חושב שהוא מרמת השרון, או מהוד השרון, אני לא זוכר, קוראים לו אלון פז. מי שיצליח להגיע אליו דרך המדיה, הוא יתחזק באבונה ברמות שאי אפשר לתאר.
אוקיי.
אני רק אתאר את איך הוא, מה מצבו. אני חושב שהוא עבר תאונת דרכים מאוד קשה, והוא משותק בכל הגוף.
וואו.
בעצם לא יכול לזוז. והוא אומר, תקשיבו טוב, אני האדם הכי מאושר עלי האדמות.
וואלה. והוא משותק מכף רגל עד ראש.
משותק מכף רגל ועד ראש.
אוקיי.
נו, דבר כזה, אתה אומר לעצמך, מאיפה זה בא לו?
זה מטורף.
מהאמונה. בלי אמונה הוא היה מתרסק מזמן. הוא האמת.
בוודאי שזה מהאמונה.
והוא חי, והוא שמח שהוא חי, והוא אומר יותר מזה, דרך אגב, הוא היה אדם חילוני לחלוטין. עקב הפציעה שלו הוא התחזק,
וואו.
והוא היום מודה לבורא עולם במצב העכשווי שלו. זה מטורף.
זה באמת מטורף.
זה באמת בדרגת אמונה מאוד מאוד גבוהה, שאתה משותק בכל הגוף, ואתה עדיין מודה על המציאות שלך העכשווית, זה מטורף. יו. אבל ככה אתה יכול לשרוד את החיים.
תגיד, אבל יש כאלה שישמעו את זה ויגידו, זה מפלט. יכול להיות שהם יגידו שזה מפלט.
שיהיה מפלט.
אתה מבין? כאילו באיזשהו מקום...
זה עושה לי טוב, מה אכפת לי? שיהיה מפלט. מה עדיף? לא, להיות חושב... בדיכאון?
לא, אתה צודק, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הם מפחדים, שאם הם לא יאמינו בשלילי, הם לא ישאפו לחיובי. יכול להיות שזה משהו שמניע אותם, יש מצב? מניע אותם אולי, לא יודע, אולי... תראה, לא ראיתי האמת, מחפר, לא ראיתי בנם שמאמין שלילי והישג חיובי. לא ראיתי, בסדר? אבל אולי ככה הם החושבים. שאם הם יהיו אופטימיים מדי, אז הם בעצם...
אבל למה אנחנו הולכים לחוק שאחר? צריך לפנות לאנשים שהצליחו בחיים.
נכון.
ולשאול אותם, מה הניע אותם להגיע להצלחה?
נכון.
אני חושב שיש קו מחבר עם כולם.
לכולם,
אמונה...
לכולם יש אמונה.
בהצלחה.
חד משמעית. יש להם, אתה יודע, אני גם אגיד לך יותר מזה, ממה שאני ראיתי, כל האנשים המצליחים, ואני חוקר אנשים מצליחים בערך כל החיים שלי, אני כל הזמן רואה, חוקר, קורא, שומע אותם, בודק אותם, אתה יודע, אני גם קורא את השפת גוף שלהם, רוצה להבין את, את מה שקורה מאחורי הקלעים מעניין אותי, אתה מבין איך הם באמת חושבים. והם כולם, קודם כל הם מאוד אופטימיים, בואו נתחיל מזה, אנשים אופטימיים, אנשים שיש בהם אופטימיות. אתה יודע מה זה אופטימיות? הכל טוב, גם כשהכל רע, הכל טוב. הם כאילו בהוקרת תודה מאוד גדולה.
אלה אנשים שיצליחו.
כן. ההוקרת תודה, אגב, ביהדות, בוקר, שחרית, נכון, הוקרת תודה.
כל הזמן.
בתהריים, בערב, בין התפילות, לפני ארוחה, אחרי ארוחה, על כל דבר תודה, 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 תודה. הדתיים יודעים את זה.
שחר, אני רוצה לספר לך משהו שנזכרתי תוך כדי שאתה מדבר.
ידעתי שאני יוצא ממך פנינים.
אתה יודע שיש היום, זה נקרא דף היומי. שמעת על את המושג הזה, דף היומי?
מה זה?
בכל העולם, אבל בכל העולם היהודי, כולם לומדים את אותו דף בגמרה. כל יום. את אותו דף.
די.
מי יסד את זה? הרב מאיר שפירא מלובלין. כשהוא היה בגיל 8, שים לב, בגיל 8, הוא בא לאחותו, שהיא הייתה יותר גדולה ממנו, ואמר לה, יש לי חלום. זה שואל אותו, מה החלום שלך, ילד? הוא אמר, יש לי חלום שכל העולם ילמדו את אותו דף באותו יום.
יואו, איזה קטע.
עד אז זה לא היה. כל אחד היה לומד את הדף שלו, זה לומד גמר הכתובות, זה קידושין, זה בבא קמא, זה בבא בתרא. והיום, זה כבר כמה שנים די ארוכות, יש מפעל שנקרא דף היומי. וכל זה התחיל מחלום של ילד בגיל 8.
זה מטורף. יאללה. כל זה, העולם. זה, אתה...
בכל העולם.
זה טירוף.
באותו יום, אתה יכול להסתכל בלוחות.
יואו.
כתוב היום זה דף, למשל היום אנחנו לומדים יבמות, דף ב', עמוד ב'. כל העולם לומדים את זה. בכל העולם. וכל זה התחיל מחלום של ילד בגיל 8. והוא ייסד את זה כשהוא כמובן גדל.
טורף.
זה סיפור על רבי מאיר שפירא.
איזה גם חלום יפה.
אני רוצה לספר לך גם עוד סיפור אישי.
יאללה.
אתה יודע שעד לפני 22 שנה, בנתניה לא היה בית ספר לבנות חרדי ספרדי.
אוקיי. אגב, ספרדי אשכנזי זה מושגים בדת. זאת אומרת, דתיים יש ספרדים, יש אשכנזים, נכון?
כן.
זה עניין של
ברמים. היה בית ספר אחד אשכנזי, בית יעקב, שהבת שלי הבכורה למדה גם שם, ולא היה ספרדי. כל הספרדים בנתניה למדו בבית ספר האשכנזי. עכשיו, לא שאנחנו מדברים פה ספרדי ואשכנזי, רק יש להם את ההלכות שלהם, לנו יש את ההלכות שלנו, זה לפעמים לא כל כך מותאם.
לא מסתדר.
גם ההיגוי בתפילה של האשכנזים שונה משלנו. ויום אחד באה אליי הבת שלי הבכורה, שרה, ואומרת לי, הייתה אז בכיתה וו. היא אומרת לי, אבא, לא טוב לי בבית ספר הזה. לא טוב לי.
בבית ספר הספרדי?
אשכנזי.
האשכנזי.
אז לא היה ספרדי. ואז היא שאלה אותי, אבא, למה אין בית ספר ספרדי בנתניה? אמרתי לה, בעזרת השם, יהיה. מאותה שיחה שלי עם הבת, שרה, לא שקטתי ולא נחתי עד שפתחתי את הבית ספר, לפני 22 שנה.
וואו.
ב-1999. היום יש שם 600 בנות, שזה גנים, יסודי, תיכון וסמינר, שזה כמו מכללה.
וואו.
וכל זה מחלום של ילד, או מבקשה של ילד, של שר עלי.
אתה יודע, זה מדהים, אתה מדבר הרבה פה על העניין של, של הילדים, דווקא שמבקשים. ושמתי לב שכאילו משאלה של ילד זאת המשאלה הכי טהורה שיש, נכון?
נכון, כי זה במקום טהור.
זה מדהים, כאילו יש משהו בילדים שהוא הכי נקי, הכי מחובר. אתה יודע, אני גם זוכר אותי בתור ילד, הייתי מאוד מחובר. אתה יודע שהייתי מדבר המון עם אלוהים כל הזמן. לא ידעתי למי אני מדבר, אבל ידעתי שאני מדבר למישהו או למשהו. לא ידעתי למה. והייתי מדבר המון, אתה יודע? ואני חושב שיש משהו בילד עם העולם הפנימי שלו, עם הניקיון הזה שיש לו, שהוא יותר מחובר ממבוגר. זאת אומרת, מבוגר צריך לעבוד יותר קשה כדי להיות שם.
ביהדות הילדים נקראים טהורים.
וואלה.
כן.
תראה, אני לא מדמיין.
הם נקראים טהורים כי הם אמיתיים.
כן.
כשהם באים ומדברים, הם מדברים מתוך אמת. הם עוד לא למדו את כל
התחבולות.
תחבולות שיש, כן, אחר כך שגודלים.
כאילו יש משהו בזה שאתה מתפתח, מתפתחות איתך, לא תמיד, כן, תלוי איך גדלת, איך הונחת. עוד תכונות שלאו דווקא משרתות אותך.
הזכרתי בעוד איזה סיפור מעניין. יאללה, גם דבר. של ילד.
כן.
לא זכו לי כרגע שמו של הרב הזה, אבל אתה יודע מה זה אלבום תמונות.
כן.
אז
היום זה נקרא פייסבוק, סתם.
אבל פעם היה אלבומים. כן. וביהדות החרדית, אז יש אלבומים של צדיקים, תמונות של צדיקים. אותו ילד התחיל להדביק, זה לא היה אלבום, כי זה היה הרבה לפני שהמציאו את האלבומים, זה היה מחברת. שם הוא הדביק את התמונות של הרבנים, שהוא אסף לו. וכך הוא בילה מחברת שלמה.
אגב, כמו שאתם ממלאים שחקני כדורגל, אז הם רבנים.
זה השחקנים שלנו.
זה השחקנים.
ויום אחד אמא שלו ככה נפל לידה אותה מחברת, והיא התחילה לדפדף לראות את הרבנים. והיא רואה שבאמצע המחברת נשאר דף ריק. אז היא שואלת אותו, אני לא זוכר איך קראו לרב הזה, או אז הוא הילד. נגיד שקראו לו מוישלה. למה פספסת פה דף? אתה יודע מה הוא ענה לה?
שזהו.
הוא אמר לה, כשאני אהיה גדול, זה המקום שאני אדביק את התמונה שלי, כי אני אהיה רב גדול.
וואו.
והוא נהיה רב גדול.
איזה מטורף.
והוא נהיה רב גדול. מה אני רוצה בעצם לומר? כשאתה מאמין בהצלחה, אתה תצליח. ועוד סיפור קטן, אני נראה שזה...
יאללה, זה בשביל זה אנחנו
הרב
פה.
הרב עובדיה, כולם מכירים אותו.
הרב עובדיה.
זיכרונו לברכה.
כן.
אתה יודע שבגיל 10, הוא צייר, אתה יודע שהוא היה צייר?
כן, תגיד, אני מת לדעת משהו. אנשים פשוט אומרים, כאילו, סוגדים לו אפילו, הייתי אומר.
אז אני אומר...
מה יש בו שהוא כל כך ענק?
שהוא היה בגיל 10, הוא עשה חותמת, והוא כתב, הרב הראשי לישראל, עובדיה יוסף. די. יש את זה מצולם.
די,
הוא כבר בגיל 10 ידע שהוא יהיה הרב הראשי לישראל, והוא נהיה הרב הראשי לישראל.
איזה מטורף. אז תראה מה זה, לפי מה שאתה אומר לי. וואי, זה מעניין איך זה עובד. אם אתה, יש לך משהו לתת לי מהקבלה, מהתורה שמסביר את זה, אני אשמח.
אתה ישר רצתי לקבלה, לא צריך להגיע לשם.
לא יודע, זה נשמע לי טוב.
יש הרבה לפני.
יש הרבה לפני, אתה אומר, סגור. אני אומר שיש כאילו משהו בזה שאתה מבקש, ואתה ממש מבקש אבל, ואתה אומר, זה יקרה, אני רוצה שזה יקרה, ואתה אפילו עושה לעצמך ממש פעולה כלשהי.
אתה יוצר מציאות.
אתה כאילו יוצר את המציאות, והעולם זורם איתך. תסביר לי את זה בבקשה, הרב. למה זה קורה? איך זה קורה?
אמרנו את זה קודם.
כן, אבל מה ברמת הרוח?
משדר אנרגיות חיוביות.
למה שהעולם מתגייס לטובתך? זה אני רוצה לדעת. למה שהעולם מתגייס לטובתך?
אז פה אני כבר אכנס כמובן
לקבלה?
לכוח העליון.
אוקיי.
כיוון שהכוח העליון, הקדוש ברוך הוא, רואה את הרצון שלך ואת האמונה הגבוהה שלך, אז הוא זורם איתך. הוא נותן לך את כל הכלים, כי אתה בעל אמונה גבוהה, שתצליח, הוא מסדר לך את כל הכלים בדרך, שהכל יסתדר על פי הרצון העז שלך ללכת לכיוון.
וואו. זה מטורף בעיניי, תשמע. תראה, אני רואה את זה. הרבה פעמים אני אשכרה רואה את זה. אני אומר, לפעמים אני מופתע אפילו באמת, אני מבקש משהו שיקרה, או שאני אומר עצמי, זה הולך לקרות החודש, ואני הולך לעשות הכל כדי שזה יקרה, ואני נרגע מיד, ואני יודע, גם אם אני במצב בעייתי כלשהו, לא משנה, אני אומר, סבבה. החודש הולך להיות מטורף. ככה? וזה חודש מטורף.
בבקשה.
וזה חודש מטורף.
אתה יצרת את המציאות.
אתה יודע, וזה כל פעם מחדש. כל פעם מחדש זה קורה. זה, תשמע, זה די מטורף. ובגלל זה, כשאני בא ואני מדבר עם אנשים, והם אומרים לי שהם לא מאמינים בעצמם, שהם לא יודעים אם זה יעבוד, שהם לא זה, אז אני אומר להם, הנה הבעיה, אתם לא רואים שאתם עושים את זה, זה עניין של מודעות. אתם אשכרה מייצרים ברגעים אלה את מה שאתם הכי לא רוצים שיקרה.
אתה יודע, אנחנו מדברים הרי עם קהל שהוא די רחב, נכון?
כן, כן, זה אנשים שרוצים, אתה יודע, גם להצליח בחיים, גם בעסקים.
יש איזשהו...
קהל ענק.
שכחתי את השם שלו, כי השם שלו קצת מסובך.
מי זה?
אבל הוא גוי, הוא לא יהודי בכלל. אין לו ידיים, אין לו רגליים.
אני יודע על מי אתה מדבר.
האיש בלי הידיים והרגליים.
נכון.
תסתכלו קצת על הסרטונים שלו, ותקבלו קצת עידוד.
כן, כן. הוא כאילו, אתה יודע, ראיתי את זה, אנשים עלו לבמה, אחרי שהוא נתן ספיץ' וחיבקו אותו ובחו.
בחו.
בכי תמרורים. עכשיו, זה מטורף, כי הוא מבסוט.
כי הוא הגיע לתובנה הזאת, הרי בהתחלה הוא לא היה מבסוט, הוא מספר על עצמו.
כן.
הוא היה מדוכדך, ואז הוא אמר לעצמו, לאן אני אגיע עם הדכדוך הזה, לשום מקום. ואז הוא הפך את הדיסקט שלו בראש, והוא נהיה בן אדם אחר לגמרי, והוא מחזק אנשים בעולם, ורומם את רוחם הדיכאונית. אתה יודע, מביאים אותו לכל מיני מקומות שאנשים בדיכאון, והוא מוציא אותם, כי יש לך יותר מאדם כזה שצריך להיות בדיכאון, והוא לא בדיכאון.
מטורף. תגיד עכשיו, מה תגיד על זה שאני כן מאמין בזה? אני לא יודע, יש על זה מידע בדת, אני לא יודע כן או לא. אני מאוד מאמין בזה שכשאתה סובל, זה כי מישהו למעלה רוצה שאתה תשנה את הדרך שלך. כאילו, הוא רוצה שאתה תבין את הרמז ותעשה משהו אחרת. אתה מבין? תתפתח מעל הבעיה, תשנה כיוון, תעשה משהו. זאת אומרת, אני באמת מאמין בזה שכשמגיע קושי גדול לחיים, זה כדי שאתה תתעלה עליו, זה כדי שאתה תתגבר עליו, זה כדי שאתה תשתנה. הרבה אנשים שחווים קושי גדול, זה כמו משקולת שמורידה אותם למצולות. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שאתה חווה קושי, שאתה חווה כאב, שאתה חווה משהו שתוקע אותך בחיים, זה בשביל וכדי ובמיוחד בשבילך, כדי שאתה תצלח את זה. מכינים לך תוכניות, אתה צריך לצלוח את זה, אתה צריך לגייס כנראה כלים כלשהם, תובנה כלשהי, דרך כלשהי, הבנה כלשהי, משהו שיעזור לך, כי אתה, יש לך שליחות. לך יש שליחות. כדי שאתה תוכל, אני ככה מאמין, שאתה תוכל תקיים אותה בצורה הטובה ביותר, יש לך מאמן. והמאמן הזה דואג לך שאתה תהיה בכושר. ככה אני חושב. זאת דעתי.
כן.
האם יש משהו שתומך במה שאני אומר?
בוודאי.
כן?
ברור. אני אגיד לך, ביהדות אנחנו יודעים שאדם...
זה אגב, רק רבנים יכולים לשלוף לכם ככה מהשרבול את התשובות. כמו, לא צריך גוגל. הרב גוגל.
יש דבר שקרה ניסיון.
כן.
אנחנו כולנו עומדים בפני ניסיונות בחיים.
זאת אומרת, ניסיון שבודקים אותנו.
שבודקים אותנו.
כן.
כל אחד ואחד בתחום שלו, אחד יש לו ניסיון קל, אחד יש לו ניסיון קשה, אחד עוד יותר קשה. אבל בוא ניקח את המילה ניסיון, היא מורכבת בעצם משתי מילים. נס ויון. נכון?
כן.
נס זה בעצם מילה נרדפת לדגל. עומד על נס. מה זה עומד על נס? מקום גבוה. דגל. יוון, יון זה יוון. יוון זה תרבות יוון. אצלנו ביהדות אומרים ככה. אם אתה מצליח לעמוד בניסיון, אתה מתגדל ונהיה נס. אתה נהיה משהו גדול. אתה עולה למעלה כמו דגל. אם אתה נופל, אתה יוון. נפלת. אתה בעצם יוון. זה המילה נסיון. ניסיון.
אגב, למה יוון זה נפלת רק? פספסתי.
יווני זה תרבות יוון, אנחנו לא
כאילו...
אוחזים בתרבות יוון.
הבנתי.
אז אתה...
כאילו היהדות זה המקום הנכון, ומתחת זה...
זה הניסיון. אז כל אחד ואחד עומד בפני ניסיון. וכשהקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, יש בזה שתי מישורים. או כי הוא רוצה לגדל אותו מאוד, אבל קודם כל הוא רוצה לנסות אותו, או שזה צריך לחפר לו, כמו שאתה הצגת את זה מקודם, על...
לחפר לו? זאת אומרת...
לחפר לו על איזשהו...
הבנתי. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר...
עבירה שהוא עשה, אז צריך לנקות אותו. אז איך מנקים? אדם, למשל, כך ילד קטן.
כי אדם מקבל גם שכר על הקשיים שהוא עובר.
ילד קטן שעשה בחיתול, אז אמא שלו לוקחת אותו למקלחת, והוא צועק, אבל זה לטובתך, אני מנקה אותך, מה יש לך, מה אתה צועק? נכון. אתה מכיר את זה, ילדים בוכים.
נכון.
אותו דבר זה אצלנו. הקודם הוא רוצה לנקות אותך, אבל אתה מתחיל לבכות ולהגיד, נא, דפקים אותי ולא טוב לי. הוא מנקה אותך, חביבי. זה בשבילך, זה לטובתך.
אהבתי.
תשמח. כמו, אבל לא תמיד אתה מבין. כמו אותו ילד שלא מבין. אבל בוודאי שזה בא לנקות. או בא להרים אותך למעלה.
איזה קטע. אז אתה אומר שכשמגיע לי קושי לחיים, לפי היהדות, זה בא או לנקות אותי כי חוד שחטאתי, או עכשיו, או בגלגול הקודם אפילו, ואני עכשיו בא לתקן, לחפר, אז זה בא כדי, בכוונה, כדי לעזור לי לחפר, כי אם אני מקבל עונש וסבלתי, אז אני מקבל על זה גם שכר לפי היהדות בעולם הבא. אז זה בא לתקן אצלי. וואי, יש לך סיפורים סופר מעניינים על גלגולים, אני באמת שתספר עכשיו תכף. ואו שבצד שני, זה בא בעצם לעזור לי לגדול פה, בחיים האלה, במציאות הזו, כדי שאני כנראה אוכל אולי להיות שליח של מישהו אחר.
זו הסיבה שצדיקים גם עוברים איסורים. הרי הוא לא חטא, אז למה איסורים? נכון. לגדל אותו. להרים אותו למעלה.
יפה. אז אתה יודע, אז זה מעניין, כי אתה עברת משהו מאוד קשה. פיזית, נפשית, הכל. הייתה שואה, בסדר? 6 מיליון יהודים נרצחו. הנה, עכשיו אנחנו רואים מה קורה בין רוסיה לאוקראינה, גם שם יש יהודים שנרצחים. בוא תסביר לי, למה, למה, פשוט למה. פשוט למה, כי למה, למה, אתה רואה אנשים, ילדים קטנים, עם שלם שזורקים אותו החוצה.
אתה זוכר את הסיפור שסיפרתי לך עם הקראטה, עם שחר שפורץ?
אני זוכר.
זה השואה. אין לנו, אני יכול להגיד לך למה. קודם כל זה כתוב בתורה מפורש, שתהיה שואה.
כתוב.
כן.
גם כתוב שתהיה גוג ומגוג, שזה מלחמת העולם השלישית והאחרונה.
הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, הכל כתוב בתורה, ובטח ובטח מאורעות כאלה גדולים.
אגב, רובן גם הראה לי פעם שכתוב בתורה את מספר הכוכבים ביקום.
כן.
אתה זוכר את המספר?
זה כתוב בגמרא.
בגמרא.
מפורש.
בטוח.
כן. אבל שוב פעם, צרה באה בכדי... לתקן. כפשוטו.
יפה.
למה קרה מה שקרה בשואה, זה בא לתקן עכשיו. אבל זה נושא, זה נושא
פה...
בפני עצמו.
יפה,
יש תשובות
פה...
לזה, זה לא שאני מתחמק. יש תשובות ברורות לשואה. זה כתוב מפורש.
אז בוא תן לנו קצת, תן לנו. אף אחד לא יחס עליך אגב, זה לא שהוא ימציא את זה. זה משהו שאתה מביא מהתורה, נכון? יש סיבות. עכשיו, משהו שכן חשוב להבין, אנחנו בתוך מערכת גדולה ומורכבת, הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים לקלוט ולהבין. וגם ילד קטן שלוקחים אותו לגן, צועק, אמא לא רוצה, וכועס עליה. עד שהוא מתרגל ואז לא רוצה לעזוב את הגן יותר, נכון? אז בעצם היהדות מסתכלת על העולם הזה כפרוסדור, כמשהו שהוא רגעי, הוא חלק קטן מתהליך ענק, ואנחנו רואים בזה את כל עולמנו, לכן אנחנו לא מצליחים להבין. אבל אם אנחנו, אתה יודע, זה כמו להסתכל לתוך העינית של דלת, או דרך העינית של דלת. אם תסתכל מרחוק על העינית של דלת, אם תסתכל שם על העינית, אתה לא תראה כלום. נכון? אבל אם תסתכל דרך העינית של דלת, אתה תראה הכל. נכון? ויש משהו לפי היהדות, שאתה אומר שאנחנו, כל מה שקורה פה, זה לא רק פה. יש מערכת גדולה שאנחנו לא מצליחים לקלוט עד הסוף, אז ברור שאם נסתכל רק על זה, לא נבין כלום. אבל אם אנחנו ניפתח ונסתכל על דברים שהם הרבה מעבר, והנה פה גם נכנסת האמונה, אמונה נכנסת איפה שההבנה נופלת, נכון? אז בעצם אנחנו נצליח באמת לחיות בצורה הרבה יותר טובה, בריאה וגם לדעתי נכונה. נכון?
בהחלט. שוב פעם, הנושא של השואה הוא נושא בפני עצמו.
כן.
אם תרצה פעם אחת לדבר על הנושא הזה, אנחנו נפתח אותו, אתה יודע, כמו שצריך.
כן, אוקיי.
על קצה המזלג.
קצה המזלג.
צרה מגיעה בגלל אבונות.
אוקיי.
למה זה הגיע שם בשואה, איך זה הגיע, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל בעיקרון, צרה כזאת מגיעה בגלל שאנשים חוטאים, למה תינוקות משלמים על זה? אז זה כתוב בגמרא המפורש, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא ביקש ערבות. ועם ישראל נתנו את הילדים כערבות.
וואלה.
כן. זו הסיבה שתינוקות משלמים.
מעניין.
וכו' וכו', אבל מעניין. שוב פעם, זה נושא שצריך...
תגיד, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ככה שאותי מעניינת ברמה האישית, באמת. למה היה מעמד הר סיני אחד, ומאז, אני כאילו, אתה יודע, עוד איזשהו אירוע ככה, לא יודע, למה רק אירוע אחד? זה מעניין אותי. למה רק אירוע אחד שמעמד הר סיני, האמת שהיו שניים, נכון? כי משה ירד עלה, ירד עלה, בגלל שעם ישראל חטאו עם חטא העגל. אבל למה רק אירוע אחד? למה לפני כל כך הרבה זמן? למה אנחנו היום לא... אתה יודע, אם זה היה קורה היום, אני מאמין שהיו הרבה יותר דתיים, נכון?
לא בטוח.
לא בטוח?
כי אחר כך, דורות אחר כך, ישאלו למה גם אצלנו לא היה מעמד, ולמה גם אצלנו לא היה מעמד, העולם ממשיך.
כן.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. יש לך תעודה מסוימת? נגיד עכשיו אתה הוצאת תעודה שאתה רקדן בינלאומי.
אוקיי.
בסדר, יש לך תעודה. עשית מבחן. אתה עכשיו מגיע לשום מקום. האם ישאלו אותך עוד פעם? אנחנו רוצים להיות אם אתה באמת רקדן טוב. חבר'ה, יש לי תעודה. פעם אחת עשיתי את המבחן שלי וזהו.
נכון.
הקדוש ברוך הוא פעם אחת יראה מי הוא. הוא לא צריך כל פעם וכל פעם להראות לכל דור, אני פה. פעם אחת הראיתי לכם במעמד, לא של אדם יחיד כמו שבנצרות וכמו שבאסלאם, אלא במעמד של 600 אלף בני אדם, אני פה. אני כאן, אני בורא עולם. זהו, מעכשיו, מפה, כל פסח ופסח, אנחנו מספרים לילדים שלנו, והילדים שלנו, הילדים שלהם, לכן על זה הדרך לכל אורך ההיסטוריה, שהיה מעמד הר סיני, שיצאנו ממצרים. לא צריך עוד פעם ועוד פעם, כל פעם מחדש. פעם אחת זה היה בהיסטוריה, ל-600 אלף, וכל ה-600 אלף מספרים את אותו סיפור, מעניין. אין שום שינוי. הגדה של פסח אצל כולם היא בדיוק אותו הדבר, והמעניין הוא, שחר ככה על ההשכלה כללית, הרי אנחנו יודעים שהעם היהודי 2,000 שנות גלות. Mm-hmm. זה היה באמריקה, וזה היה באנגליה, ואלה היו בבוכרה, ואלה היו באיטליה. כולם באים עם אותו ספר בדיוק על המילה ועל האות.
וואו.
אתה יודע כמה גרסאות יש לברית החדשה של הנצרות?
יש המון, אני יודע.
מעל 8,000.
וואו.
אתה יודע כמה גרסאות יש לקוראן של המוסלמים?
כמה?
גם מעל כמה אלפים. אצלנו זה אותה תורה. 2,000 שנות גלות. במרחקים עצומים אחד מהשני, והכל נשאר אותנטי בדיוק אחת לאחת. תפתח את כל ספרי התורה שבאו מהגלויות, כולם, בדיוק, על האות אותו דבר.
וואו, זה מטורף.
זה לך שעצמו מטורף.
אז תשמע, קודם כל אני אומר שזה מטורף, כי זה באמת, כשאתה מחבר את הנקודות, אתה אומר לא יכול להיות. אין הסבר אחר. אתה מבין? וזאת הדרך. אגב, כאילו, איזו עוד דרך יש לאמת דבר כזה? כי באמת, כמו שאתה אומר, במקומות אחרים יש שוני, ופה זה הכל אחד לאחד. אתה מבין? עכשיו, גם לי יש, אגב, אמונה ביהדות, ואמונה בתורה, וגם אני, כשאתה מדבר כל הזמן דברי תורה, ואתה אומר דברים, אני מרותק. אני פשוט מקשיב ככה, ואני לא יכול לזוז, אני דבוק לכיסא, מגנט. ואני חושב שגם הרבה מהעשייה שלי גם היום, זה הערכים ודרך שלקחתי מהתורה, ממה שאני גדלתי עליו. זאת אומרת, אין סיבה לשקר, לא צריך. צריך להיות בן אדם ערכי. אתה יודע, ביהדות לא עושים הרבה רושם לכסף. כאילו, כסף זה אמצעי, זה עוזר, זה חשוב, אבל זה לא עושה רושם על אף אחד ביהדות. זאת אומרת, אם אני לא מפחד מכסף, אני בלתי מנוצח בעולם הזה. יחד עם זאת צריך לדעת לעשות כסף, חברים, אז אל תשכחו מזה גם, אוקיי?
כי זה אמצעי חשוב.
כי זה אמצעי חשוב, נכון. אבל יש משהו בזה שאתה מגיע עם הרבה הוקרת תודה, עם הרבה נתינה, מלא נתינה, אתם לא יודעים מה זה, אתה יודע, הרבה יש איזשהו שם רע כאילו לדתיים שהם מיסים ולוקחים. קודם כל תבדקו את המספרים לפני שאתם מדברים, זה לא נכון. דבר שני, דתיים זה אנשים שהכי נותנים. אין יותר נותנים מדתיים, כאילו זה ב-DNA של היהדות.
נכון.
לתת. אוקיי, עכשיו, גם טוני רובינס מדבר על זה. אז אם אתם לא רוצים להאמין ליהדות, תאמינו לטוני רובינס. נכון? מה הוא אומר? הוא אומר, חבר'ה, הוקרה תודה. כל בוקר, כל לילה לפני השינה, אני מוקיר תודה בכל הכוח על מה שיש לי. אתה מבין? נתינה, הוא אומר שהסוד להצלחה זה נתינה. הוא אומר שהיום שבו הוא נהיה עשיר, זה היום שבו הוא הבין שנתינה זה הדרך להיות עשיר.
איך קראת לו טומי?
טוני רובינס.
טוני רובינס.
טומי.
אז תגיד לי טוני רובינס אם אתה...
זה מצריק.
שזה כתוב אצלנו ביהדות.
אני אדבר איתו בזדמנות.
המילה ונתנו... זאת אחת המילות היחידות שאפשר לקרוא אותן ישר והפוך, וזה אותה משמעות.
נכון.
ונתנו.
ונתנו.
וגם הפוך זה ונתנו.
נכון.
זאת אומרת שכשאתה נותן, אתה הלוקח הכי גדול.
אתה גם מקבל.
מטורף. בדיוק ככה.
אז אתה יודע, אז תשמע. אגב, אני חי לפי החוק הזה. וגיליתי שזה חוק טבע. לא תצליחו שאני
רוצה. נכון.
אני חי לפי החוק הזה, תדע לך. דווקא בימים שהכי קשה לי, אני אומר, קשר למישהו ותעזור לו.
יפה.
אתה יודע? ואני עושה את זה כל הזמן. דווקא בימים שאני מרגיש קשה לי, או שרע לי, או שלא טוב לי, מאיזושהי סיבה, לפעמים זה קורה, אנחנו בני אדם, אני מתקשר למישהו ואומר, כך, קבל עזרה, או שאני פתאום מעלה כנס, או פתאום שידור חי, או פתאום משהו, אני עושה משהו כדי לתת.
שחר, אתה זוכר שלפני הרבה הרבה שנים, היה ספר טלפונים?
נכון.
עובד כזה גדול.
כן.
יש עד היום...
כמעט שכחתי מזה, אתה יודע?
ספר כזה, בבני ברק, של גמחים.
מה זה אומר גמחים?
גמח זה ראשי תיבות גמילות חסד.
גמילות חסדים, כן.
בספר הזה, יש כל מיני יהודים, באופן פרטי, שמייצרים גמח, למשל. דוגמה, אתה יודע, אתה תצחק אפילו. גמח מוצצים. פתאום באמצע הלילה, אתה לא מוצא את המוצץ.
של הילד?
של הילד, אתה יכול להתקשר לגמח הזה באמצע הלילה, יביאו לך מוצץ עד הבית.
די.
גמח...
יש לכם את זה?
כן.
איפה זה קורה?
זה ספר שלם, אתה מחפש איזה גמח שאתה רוצה לפי א' ב', כתוב.
זה בבני גמח, ברק?
גמח מסמרים, אתה מאמין? גמח לולים, גמח תרופות, יום. נתקעת, כל הבתי מרקע סגורים. אתה צריך איזה תרופה. אתה הולך לגמח תרופות, הנה הבן אדם, אתה מתקשר אליו, יש לך את התרופה? כן, לבוא תיקח. וזה ספר שלם, עבה...
אז יש שפע...
של נתינה.
של נתינה, ולא משנה מה חסר, תמיד יהיה מישהו שיעזור חבר שלי.
תמיד יש מישהו שיעזור. גמח...
בוא'נה, זה נשמע כמו עולם אידיאלי.
סמלות קלה, שזה עולה הרבה כסף רק להזכיר, יש גמח שנותן זה חינם.
מה אתה אומר?
זה קיים... בבני ברק, ובכל מקום שיש אנשים שהם...
שיש קהילה שיכולה להחזיק קהילה, את זה.
ו...
עכשיו הבנתי למה בני ברק כל כך דואגים להומוגניות שם.
יפה. זו נקודה.
כי מי שלא עובד לפי החוקים האלה, יעשה בלגן בכל הדבר הזה.
וזה, הם חיים על נתינה כל הזמן וכל הזמן. וחבל שמציירים אותם כאנשים שרוצים כל הזמן ולוקחים כל הזמן.
התקשורת
זה ממש לא נכון.
התקשורת הישראלית זו תקשורת שהיא חיה על פחד הקהל. ועל שנאת הקהל. אם הם לא מחדירים לך פחד או שנאה, הם לא רגועים, הם לא ישנים טוב בלילה. והם גם יודעים שזה מה שמייצר הכי הרבה תגובתיות, והכי הרבה אקשן, והכי הרבה רייטינג. הכל אגב, רק בשביל דבר אחד. כדי שהם יעשו עליך כסף. כי מה קורה לך אחרי שמלעיתים אותך, ואתה מול הטלוויזיה להוט וממוגנת, מקפיצים לך פרסומת.
נכון. דוחפים לך פרסומת. בשטיפת מוח.
זה נורא זה. אגב, אתה... ממש חינכת את הילדים שלך לא לראות טלוויזיה, אני זוכר את זה, נכון?
נכון, אין לנו טלוויזיה.
אגב, גם לי אין טלוויזיה. כן, אין לי טלוויזיה. יש לי מחשב, אני עובד עליו, אבל אין לי טלוויזיה. אין לי טלוויזיה, תבדוק בכל הבית, אין לי טלוויזיה.
יפה, זה נדיר.
אתה יודע למה? אני רוצה לבחור מה אני צורך. אני לא רוצה שיבחרו בשבילי. אני מבין איך המוח עובד, אני מבין איך המוח קולט מסרים, אני מבין שהמסרים האלה משפיעים, וגורמים לי אשכרה לשנות אמונות, פעולות וגם תוצאות.
נכון.
בחיים שלי.
זה נקרא הנדסת תודעה.
כן, אבל איך הדתיים יודעים את זה? מזמן. בוא תסביר לי, אני
לא,
מת לדעת.
לא, הדתיים באים מנקודת מבט אחרת.
אוקיי.
לא, לא מהנקודה שלך כל כך, אוקיי. אלא מנקודת מבט אחרת שהתכנים שנמצאים בטלוויזיה הם לא מתאימים לציבור.
כן, אבל זה בא מתוך הבנה שהתכנים עצמם גורמים לשינוי בתודעה, במחשבה. ובגלל זה הם לא רוצים.
תראה, אין לי בעיה אם השינוי הוא לחיוב. אין לי בעיה.
לא, זה ברור.
אני יכול לשמוע הרצאה של איזה מישהו
ברור.
שמדבר על דברים חיוביים.
גם דיברנו על ההרצאות של
כל אבל מיני. בטלוויזיה, שזה כלי לכאורה מצוין, רק התוכן הוא לא מתאים. כן. לכן אנחנו לא מחזיקים את המכשיר הזה.
אז אתה אומר, הדתיים יש להם את המשמעת העצמית ואת הסדר יום ואת היכולת באמת לעשות את הכל בצורה מאוד קפדנית ומסודרת, ככה שהם דואגים מאוד לתודעה ולנפש שלהם.
הם פחות מהונדסים כן. מהטלוויזיה, כי אין להם.
נכון. אז אני, למה אני מציין את זה לטובה? כי אני אומר, אותו דבר, אנשים ש... אתה יודע, היום אנחנו חשופים לעולם, באמת תודה לאלוהים על זה, באמת, שהוא נתן לנו את האופציה להיות מקושרים כולם, בלי שאף אחד כמעט בכלל יגביל אותנו. אם פעם היה רק תוכניות טלוויזיה וטלוויזיות, אז היום לכל אחד יש מצלמה בנייד והוא יכול לעשות טלוויזיה מהבית. והנה עכשיו אנשים שגם מקשיבים לפודקאסט הזה בוחרים לשמוע תוכן ולצפות בתוכן שמועיל להם בחיים. פעם לא היה את זה כל כך, נכון? והיום זה עולם שהוא כל כך פתוח לדברים האלה. ובגלל זה אני אומר שבדיוק על אותו עיקרון, היום בני אדם צריכים לדעתי לבחור במה להתמקד, למה להקשיב, במה הם ממלאים את התוכן של, את המוח שלהם, באיזה תוכן. זאת אומרת, תמלאו את הראש בתוכן שלילי, תחשבו שלילי. תמלאו בתוכן
אני
חיובי.
אני הולך להגיד עכשיו משהו שאני לא בדקתי אותו. לא חקרתי את זה. אבל אני בטוח שילד שלא חשוף לטלוויזיה, יש לו פחות בעיות נפשיות.
אני, יש סיכוי ענק שאתה צודק. אתה יודע למה? כי, שוב, המציאות שאתה מגבש בראש שלך, האמונות, שאתה מגבש בראש שלך, מתוך מה שאתה רואה, גורמת לך לצאת החוצה ולחפש את זה. יפה? עכשיו, אם אתה רואה מלחמות, 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 מה אתה תחפש?
מלחמות.
מלחמות. מה אתה תייצר? מה שאתה מחפש, אתה מוצא, נכון? אז מה אתה תייצר?
מלחמות.
מלחמות. יפה. אז דבר ראשון, אל תאמינו לשום דבר שאתם רואים בטלוויזיה. בואו נתחיל מזה.
אתה יודע שאני, בילדותי, אז אני גדלתי בבית שהייתה טלוויזיה. ואני לא אשכח שכשהייתי רואה סרט קראטה, מי שהיה לידי היה מסכן. פשוט ככה. הייתי מנסה לחכות את השחקנים שם, וזה שהיה לידי, פשוט הייתי מתאמן עליו. כי יש פה השפעה.
נכון.
ולצערנו הרב, היום הילדים הרכים שלנו בעולם חשופים לסרטים קשים, שזה פוגע להם בנפש, פוגע בתואר, בעדינות האמיתית שיש להם.
זה מרחיק אותם מהאמת, זה מייצר להם ציפיות בלתי אפשריות.
בדיוק.
והם חווים חיים של תסכולים, וכן, אתה צודק, חרדות, מחלות
נפש. או שהם רואים את כל היפים האלה שם, והמוצלחים, והם המסכנים תמיד נשארים באותו מקום.
תמיד כן, תמיד מראים שיש איזה אחד שהוא הכי מוצלח, אבל זה לא, העולם לא עובד ככה. כל אחד יכול להצליח, כל אחד יכול להביא את עצמו לאן שהוא רוצה. הרי הבנו, זה הכל עניין של אמונה, של השקעה בעצמך, של להתחבר לדברים הנכונים, ואז אתה שם. זה קורה, יפה, ואם אתה הולך נגד, אז מה שנקרא, אתה הולך נגד החוקים של העולם, שיהיה לך כן. בהצלחה. אתה מבין?
אמונה ו... נחישות יוצרת מציאות.
אמונה ונחישות יוצרת מציאות. אני לוקח את המשפט הזה, רובן. וואו, אני ממסגר אותו, לא רק שאני לוקח אותו, זה כל כך נכון. טוב, אז... טוב, רובן, אני, תשמע, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות, ואנחנו יודעים את זה. ואני רוצה להגיד לך קודם כל, תודה ענקית על כל מה שהיה פה היום, כי זה לא מובן מאליו שפינית מהזמן שלך בשעה זו, ועשית הכל כדי בכל זאת להגיע.
אני שמח שהגעתי, מאוד נהניתי. תשמע, אתה מראיין לא קטן.
תודה רבה.
אהבתי.
כשזה בא מבין משפחה, זה תמיד יותר כיף. לשמוע, מאיזושהי סיבה. לא יודע למה. אבל באמת שהיה מדהים, ואני חושב שאפילו נקרא לך עוד בהמשך, ככה צפה לנו עוד סודות.
בשמחה.
אולי אפילו נצלול עוד יותר פנימה, כי אתם לא מבינים, אתם כאילו, יש סיפורים שאתם תשמעו, אתם תהיו מרותקים, אתם לא תזוזו מהמסך ומהרדיו. כי באמת, זה דברים די מטורפים שאני שמעתי אותם, וזה מרתק.
יש לך אפשרות לשאול את הצופים אם הם מעוניינים? אם לא, אז אני לא אבוא.
לא, לא.
אני לא אוהב לכפות את עצמי על אף אחד.
סמוך עליי הם מעוניינים, סמוך עליי הם מעוניינים.
אם יש אפשרות כזאת שאתה תדע...
אפשר, קודם כל אפשר.
אז אנחנו בהתאם...
אז תגיבו דבר ראשון, ולדעתי הם מעוניינים, כי... בואו, אתם יודעים מה, תגיבו. האם אתם מעוניינים לשמוע איך זה יכול להיות שבעולם הזה, כמה עולמות יש? 8? כמה עולמות יש בתוך העולם שלנו?
אין סוף עולמות.
נכון, אמרת
שיש... 10 עולמות.
10 עולמות. אם מעניין אתכם להבין איך זה בכלל יכול להיות, ואיך זה הגיוני, ולמה אנחנו חיים בעולם הזה, ומה זה גלגולים, ומה היה בא, ואיך זה משפיע, ומה זה העולם הבא, ומה יש אחרי גן עדן, יש גם אחרי גן עדן, יש את העולם הנצחי, הרבה אנשים לא יודעים את ההבדלים, וואו. קיצור, אתם לא מבינים מה מחכה לכם, אז אני אזמין אותך לפה עוד, ואנחנו נעשה עוד כאלה. מה התנאי?
אמרתי את התנאי.
מה התנאי? שהם יגיבו.
שהם יגיבו והם ירצו. אני לא אוהב לכפות את עצמי, באמת.
אתה לא כופה את עצמך, רובן.
אתה זוכר שכשאמרת לי להגיע, אמרתי, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אבוא? כי כן. אני לא כל כך...
רובן פחד שאנשים יחשבו שכאילו זה במטרה, כאילו לכפייה להחזיר אותם בתשובה. לא, אף אחד לא כופה שום דבר. כל אחד ייקח את הידע, יעשה איתו מה שהוא רוצה.
בדיוק.
ואם זה מחזק אותם מצוין, ואם זה לא מחזק אותם, אז גם מצוין.
הכל בסדר, הכל טוב.
אתה יודע, כל אחד ייקח את זה לאן שבא לו. זאת המטרה, אגב, של הפודקאסט. המטרה היא באמת לתת לאנשים את הידע, את הכלים, את הערך, לתת להם לעבוד עם הכלים שמתאימים להם.
נכון.
אתה מבין? ואני מאוד מאמין בזה. אז רובן, מה זה תודה?
תודה גם לך.
וחברים, לכו תנפצו את תקרת הזכוכית שלכם. נתראה בפודקאסט הבא.